אנחנו שוב נפתח, כבר התרגלנו, צערנו 5 חודשים, עם הצעות ועסקאות עולות ויורדות, וצריך לומר שהמשפחות מנגד, לא רק מורטות עצבים או, או, או כל פעם אכזבות ותסכולים קשים, צריך גם לומר שהם לא מותקנים באמת, האם ההצעות האלה אמיתיות או לא אמיתיות, כי עדיין זה מסע ומתן, אז הכל דרך התקשורת וגם תקשורת זרה, ותוך כדי זה צריך לנהל מסע ומתן שהכל על השולחן, וכמעט אין פרטים חסויים בסיפור הזה. רמי איגרא איתנו לקו, לשעבר ראש חטיבת השבויים והנעדרים במוסד, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שוב כנראה יוצאים לקטר, ראש המוסד דדי ברנע וצוות המסע ומתן, שוב לנסות ושוב לדבר, ואני שואל, האם התפיסה הזו בעצמה צריכה להשתנות, כי כולנו רוצים את החטופים, אבל החמאס משחק איתנו, מושך זמן, הנה הוא הגיע לרמדאן, הנה הוא גורם לנו לא להיכנס לרפיח, מביא את האמריקנים לאמירות מאוד קיצוניות, והוא מתנהל ממש רגוע ובסדר, אולי אנחנו צריכים להפסיק לרקוד לפי החליל הזה.
גם אם אני אסכים איתך שאפשר היה לייצר פה איזה ריקוד מסוג אחר, במדינת ישראל, בגלל הרגישות לעניין החטופים, ובגלל שכולנו בלב מאוד מאוד רוצים שהם ישוב במהרה הביתה, אנחנו לא מתנהגים, לאו דווקא מתנהגים בצורה רציונלית בכל מה שקשור למסע ומתן הזה. אני גם לא יודע אם לקרוא לו מסע ומתן, כי נכון לכרגע, כדי שזה יהיה מסע ומתן, צריך להיות איזשהו בסיס, צריך להיות איזשהו בסיס לדו שיח בינינו. והבסיס צריך, המוחלט צריך להיות, שמדינת ישראל ללא קשר לעסקת חטופים, תמשיך במאמציה לחסל את החמאס ולהפסיק את אחיזתו בעזה, כך שביום אחרי המלחמה אנחנו לא נמצא את עצמנו שוב מתמודדים עם אותו ארגון, וכאילו כל המלחמה הזאת והשביעי באוקטובר היו עוד סבב כיתר הסבבים שהיו בהיסטוריה בינינו לבין עזה.
אוקיי, אז אתה אומר אנחנו לא מתנהלים בצורה רציונלית. אתה אומר אנחנו באמת עם עצבים מתוחים כשמדובר על חטופים, ולא מתנהגים בצורה רציונלית. אז אם אנחנו לא מתנהגים בצורה רציונלית, וזו נקודת הפתיחה, אז המסע ומתן מראש נועד לכישלון, כי ידם על העליונה, אנחנו פשוט אנושיים, ולא הם.
תראה, אחד, אני לא יודע אם לקרוא לזה מסע ומתן. מסע ומתן יש ויכוח על המחיר, אין ויכוח על העיקרון. העיקרון הוא שאתה רוצה למכור ואני רוצה לקנות. פה, הצד השני לא ממש רוצה למכור, הצד השני יש לו אינטרס אחר משלנו. המטרה של חמאס כארגון דתי ג'יהאדיסטי, היא חיסול מדינת ישראל והפיכת מה שהיום מדינת ישראל למדינה אסלאמית קיצונית בדמותם. כדי להגיע למטרה הזאת, הם קודם כל עשו את השביעי באוקטובר, מקווים לעשות עוד הרבה שביעי באוקטובר, דואגים לכך שאנחנו נהיה מאוסים בעולם, ובזה הם מצליחים מאוד לצערנו, ובסופו של עניין, המצב הנוכחי משחק לידם. יש להם קלפי מיקוח ביד, יש להם עולם שלוחץ על ישראל להפסיק את המלחמה, הולך ולוחץ יותר, ויש להם סימפתיה בינלאומית לא פשוטה, ואם כל זה יצליח להם, אז בסוף מדינת ישראל תפסיק את המלחמה בלחץ העולם, כפי שלמשל היא הפסיקה ב-56, והחמאס יישאר עם החטופים, ואז הוא ינהל מסע ומתן מעמדת המנצח. כרגע הוא נמצא בעמדה, במשחק הזה, משחק השח הזה הוא ביתרון, וביתרון הזה הוא מממש אותו. אנחנו מהצד השני, גם בגלל הלחץ הציבורי שלנו, וגם בגלל הלחץ הפוליטי אצלנו, עושים כל תרגיל אפשרי כדי איכשהו בסופו של דבר לדבר ולשכנע ולשנות את הדו שיח עם המטווחות ודרכם עם החמאס עצמו. הניסיון הזה לא צלח עד עכשיו.
אז אני רוצה להשתמש רגע ברשותך בניסיון הרב שלך רמי, בשיח מוזר כזה עם הגדולים שבאויבינו, כשיש לנו אינטרס ולהם יש פחות אינטרס, נאמר כך, איך מצליחים לגרום לחמאס בכלל לרצות בעסקה? כי מה רע לסינואר? מה? אם לא מפסיקים בלחימה ואין איזה הטבע, אתה יודע, דרמטית, שהרי ישראל לא מוכנה לחצות הקו האדום הזה, מה אכפת לו שהמצב יישאר כך? וכי תושבי עזה מעניינים אותו? זה שנשמה לאכול מזיז לו? הוא מבחינתו מוגן, וטוב לו.
נכון, אתה צודק, אפי. תראה, אתה רוצה לראות דמות לאיך לא מנהלים מסע ומתן, תראה את המצב ומתאים הקואליציונים במדינת ישראל. אותו דבר. הם נותנים הכל, ויש רק צד אחד למסע ומתן. הצד השני הוא צד נשחק. ואנחנו נמצאים במצב דומה כרגע. המצדדים במסע ומתן, וזה פוליטיקאים לא מעטים בישראל, וציבור די גדול בישראל, חושב שאם נחזור לדוחה, נשב על השולחן, ונדבר על ליבם, ונציע להם יריעה קצת יותר גדולה, אז הם יהיו מוכנים להתעסק במחיר בלבד. אבל לא, הם לא מתעסקים במחיר. הם מתעסקים בתנאי ההכרחי במסע ומתן הזה, וזה המשך שרידותם. אתה יודע, יש שאלה פילוסופית, האם אדם צריך לשרוד או לחיות? ומבחינת החמאס, הוא צריך לשרוד. הלחיות פחות מעניין אותו, כפי שאמרת.
טוב, זה מעניין מאוד לשמוע את הדברים האלה, כי אני שומע פסימיות בכלך, בוא נודה על האמת. כן, ספק אם בכלל יצא משהו את... מכל השיחות האלה. זאת שורה אחרונה.
הלוואי, אבי, והייתי יכול להיות אופטימי. אני כמו כולם מאוד רוצה וכואב ליבי שאני שומע את הטרגדיות של משפחות החטופים. אבל אנחנו לא נמצאים שם. ואם היינו נמצאים שם, הייתה עולה שאלה אחרת לחלוטין, וזהו מה המחיר העתידי של מחיר מסע ומתן. כי הרי המחיר הוא לא באמת X אסירים או Y אסירים כבדים עם דם על הידיים שלהם. המחיר האמיתי הוא המחיר העתידי שלנו במזרח התיכון. וכפי שמלמדת עסקת יסין משעל או עסקת שליט, המחיר העתידי שאנחנו משלמים על מסעים ומתנים כאלה הוא מאוד גבוה, לא מאוד גבוה, הוא קטסטרופלי, והשביעי לאוקטובר הוא אחד מהמחירים האלה.
עד שלא יהיה שובר שוויון, בעצם אין לנו עוד את השובר שוויון הזה, שמבחינת החמאס יבוא ויצעק הצילו, והדרך לשם ארוכה, כי הוא נהנה מזה שישראל היא לא המדינה הכי אהודה בעולם בלשון המעטה.
יש שני דברים שעוד צריך לציין. אחד, מדינת ישראל חייבת למצוא אלטרנטיבה שלטונית לחמאס בעזה, גם אם זה לא מתאים, לכל מיני מפלגות פוליטיות שנמצאות בקואליציה, כי בלי שנעשה את זה, החמאס ניצח. והדבר השני הוא שאנחנו חייבים לשנות את תרבות החטיפה הפלסטינית. והדרך לשנות את התרבות הזאת, שכל חטוף, כל משוחרר, אשר ישוחרר באחת מהעסקאות האלה, דמו בראשו וימצא את עצמו תוך תקופה קצרה, לא בין החיים. ואז בין שלוש ארוחות בבית סוהר ישראלי לבין סוף החיים בעזה, הוא יחליט את מה יותר נוח.
כלומר, העובדה הזו שיש תמורה לאגרה, זה צריך להשתנות.
נכון, האגרה הזאת היא רק ההתחלה. אם אנחנו לא נשנה את האגרה ולא נשנה את ההתנהגות הזאת, החטופים האלה זה רק התחלה לסריה ארוכה והרבה יותר נוראית. ומי שמאיתנו ייסע לחוץ לארץ וימצא את עצמו חטוף, ידע איפה זה התחיל.
כן. היה מאוד מעניין לראות, אתה יודע, אנחנו בסוף ישראלים, יהודים, יש לנו לב ערבות הדדית, אנחנו לא משאירים פצועים בשטח, ובטח לא חטופים בשטח, ובשבילנו גם גופה של אזרח, של חייל, יש לה ערך אדיר. מעניין היה, אתה יודע, בעולם אחר, מה היה קורה אם מדינת ישראל הייתה מכריזה, לא רוצים את החטופים. לא רוצים. לא רוצים מסע ומתן, רוצים להילחם בכם, להרוג אתכם עד אחרון האנשים שלכם, מה היה קורה? מעניין.
כמו אמריקה. תדע, כן. זאת הברית של אמריקה.
בריטניה, פועלת. אמריקה, יש להם שבועים נכון. בכל מיני מקומות בכדור הארץ שהם ניתקו איתם מגע.
אני אזכיר לך שביום הראשון בדנקרק, האנגלים בתחילת מלחמת העולם השנייה, השאירו בידי הנאצים 40 אלף חטופים. 40 אלף חיילים בריטים. נפלו בשבי בדנקר. ויכל צ'רצ'יל להחליט טוב בנהלים מסע ומתן על 40 אלף, או נלחמים באויב הנאצי. והוא החליט לשמחתנו שלא להתעסק ב-40 אלף החטופים. ובסופו של יום אין נאציזם בעולם. ואם הוא לא היה מחליט ככה, היינו עכשיו חיים בעולם אחר לחלוטין. ואתה צודק, מדינת ישראל, מדינת הגיעה, יכול להיות שהגיעה שעה, ומי שטוען שזה חוזק, מצד אחד הוא צודק, מצד שני הוא טועה. זה לא רציונלי וזה מחריש אותנו לאורך שנים.
והבעיה היא שאין חד משמעית בעניין. יש לפה ולפה, וכולם צודקים בסיפור הזה.
בשביל זה צריך מנהיג, צ'רצ'יל.
כן, טוב, שם היה 40 אלף חטופים גם, לא 100.
נכון.
רמי איגרא, שיהיו ימים טובים, ומי ייתן, תשמע, ולא יודע, יחיא סינואר יתפס הלילה, או משהו יקרה, והסיפור הזה יקבל תפנית. תודה לך.
תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב.